התכנסנו היום לכמה דברי הספד כדי ללמוד אנחנו לעצמנו ולדורות הבאים בעזרת השם על גדולתו ומעלתו של הרב. כותב רבנו חיים ויטל בשער הקדושה, המידות הם כיסא ויסוד ושורש וההכנה העיקרית אל תרי"ג המצוות. המידות של האדם הם יסוד ושורש, הם כיסא, יסוד ושורש, וההכנות העיקריות אל תרי"ג מצוות. זאת אומרת, אם אדם אין לו מידות טובות, אפילו שיקיים את כל התרי"ג מצוות, יש לו חיסרון גדול ועצום. וזה מה שחכמים אומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כל מי שמתגאה, כל מי שיש בו גסות רוח, הרי הוא כופר בעיקר. כך אומרים חז"ל. גסות רוח, אז מה אם יש לו גסות רוח? אז מה, הוא נהיה כופר בעיקר? כן, אם אדם המידות שלו מקולקלות, אם המידות שלו לא טובות, הוא יכול להביא, להגיע לכפירה בעיקר. כי שורש של גסות רוח זה גאווה. ומגאווה, אם אדם מתגאה וחושב אני ואפסי עוד, יכול לבוא עד כדי כפירה, רחמנא ליצלן. הגמרא במסכת מכות מביאה ואומרת, כתוב בה, דוד המלך ועמידה על 11. מה זה בא דוד המלך ועמידה על 11? אומרת הגמרא שראו שיש ירידת הדורות, ועם ישראל לא שומר את התרי"ג מצוות כמו שצריך, ויורד בדרגות שלו ובעבודת השם שלו. מה בא דוד המלך ועמידה על 11? אומר רש"י במקום, במסכת מכות, בדף האחרון, מה זה עמידה על 11? חיפש דוד המלך 11 מידות שיתפוס בהם האדם, ואם יתפוס אותם טוב כמו שצריך, יוכל בסופו של דבר לקיים את כל התרי"ג מצוות. זאת אומרת, אם המידות שלו יהיו טובות, יתפוס את ה-11 מידות שאומר דוד המלך, הוא יוכל לקיים את כל התרי"ג מצוות. היה המשך ירידת הדורות, בא ישעיה ועמידם על 6. גם את ה-6 מידות האלה לא הצליחו לתפוס. בא חזר ישעיה ועמידה על 2. וכולם מכירים את המשך הגמרא, שהגמרא אומרת, בא חבקוק ועמידה על 1. אבל חסר שורה אחת בגמרא. הגמרא אומרת עוד שורה אחת. בא עמוס ועמידה על 1. איזה אחת העמיד אותה עמוס? את כל התורה כולה, על איזה מידה העמיד? הרי אנחנו יודעים שבא חבקוק ועמידה על 1, צדיק באמונתו יחיה. בא עמוס ועמידה על 1, כה תאמר לבית ישראל, דרשו השם וחיו. אם תהיו דורשים את השם, אז תחיו. אבל אם לא תדרשו את הקדוש ברוך הוא, לא תחיו. מה פירוש הדבר? אדם שיהיה לו את מידת הדרישה, הוא יכול לחיות ולעבור את העולם הזה כמו שצריך. אומרת הגמרא, מה תקיף לרב נחמן? מי אמר שהכוונה רק לדרוש את השם, אולי לדרוש את כל התרי"ג המצוות? אומרת הגמרא, אמר בא חבקוק ועמידה על 1, צדיק באמונתו יחיה. זאת אומרת שהגמרא הבינה שאם אדם יש לו את המידה הזאת של לדרוש את השם, אז הוא יכול לעבור את כל העולם כולו, את כל הניסיונות של העולם הזה, ולקיים את כל התרי"ג מצוות. טוב, יגיד האדם, מה, לדרוש את השם? זה מעלה קשה, מי יכול להיות דרוש את השם כל היום? מי יש לו את הטבע להיות מחפש את הקדוש ברוך הוא כל היום? אומרים חכמי המוסר, תסתכל בעצמך. איזה משחק ילד הכי אוהב? איזה משחק הילד הכי אוהב? מחבוי? קח ילד, חצה את הפנים שלך, התינוק הכי קטן, איזה משחק הכי אוהב? זה מחבויים. ילד, יש לו כבר את הטבע, האדם, הטבע שלו זה לדרוש. הטבע שלו זה לחפש. זה הטבע של הבן אדם. הקדם מגיע לגיל 20, מגיע לגיל 30, מתחיל להיות כבד, לא מחפש יותר. אבל אם אתה אומר עמוס, אם אתה רוצה לחיות, אז תדרוש את השם. תחפש את השם כל הזמן. אני חושב, אחת המידות הגדולות שהיה לרב זצל, זה היה דרשו את השם. הוא היה מחפש את הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. א', זה התמדה עצומה בלימוד תורה. זה בכל רגע, בכל מקום שאפשר היה לומד תורה בבית, אפילו שהיה שוכב לנוח, היה הספר ביד שלו יושב ועוסק בתורה, דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. דבר נוסף, הנקודה שאני רוצה לדבר עליה היום, זה דרשו השם, אם הרב, אם היית מסתכל עליו, כל דבר שהוא היה מסתכל עליו, זה היה הסתכלות הלכתית. בכל מבט שלו היה הסתכלות הלכתית, ואני אסביר למה אני מתכוון. קראנו בפרשת השבוע, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר רש"י, העין רואה והלב חומד. למה רש"י הפך את הסדר? בפסוק כתוב, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. זאת אומרת, לב ראשון ואחר כך עיניים. בא רש"י ואומר, עין רואה ולב חומד. זאת אומרת, מי הראשון שמכשיל אותך? העין. אומרים חכמי המוסר דבר מאוד מאוד פשוט. אומרים, אדם רואה מה שהוא רוצה לראות. מה פירוש הדבר? אם אתה תביא מכונת קפה. אדם שהוא מחפש יופי, יסתכל איך הייצוב של המכונה. אדם שמחפש טכנולוגיה, יסתכל על הכפתורים של המכונה. אדם שמחפש את הקפה עצמו, יסתכל לא על הכפתורים ולא על הייצוב של המכונה, יסתכל על מה, איך הקפה יוצא בסופו של דבר, טוב או לא יוצא טוב. איפה שהלב של הבן אדם נמצא, זה מה שהוא רואה. אומרת, אומר הפסוק, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה פירוש הדבר? אל תחמוד דברים מסוימים, כי אז אם זה מה שאתה מחומד בלב שלך, זה מה שתראה. אספר לכם סיפור, פעם אחת, הרב זצ"ל הלך, כל אחד יש לו את הסיפור שלו בדבר הזה, הלך בדרך, עשה הליכה, והיה שם, במדרכה הייתה עקומה, טיפה. אז מה אנחנו מסתכלים? מה אנחנו היינו רואים? העירייה, לא יודעת לתקן, מי שעשה פה את המדרכה, הרב מיד שאל אותנו, את מי שהלך איתו, הוא שאל אותו שאלה פשוטה, אם מישהו נפל פה, בבור הזה, מי חייב? העירייה חייבת? הבן אדם שבנה את המדרכה חייב? או מי שעשה את החור הזה חייב? ההסתכלות שלו הייתה מיד הסתכלות הלכתית. סיפר פה אחד האזרחים פעם אחת, שהוא הגיע בפורים עם הילד שלו מחופס לרב זצ"ל. היה לו תחפושת שעשויה מאלבד. הוא מביא את הילד לרב זצ"ל, שיסתכל עליו, שיברך אותו. אומר לו, רגע, התחפושת הזאת חייבת בציצית או לא חייבת בציצית? אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, תסתכל, יש לו 4 כנפות. אז האברך הזה היה אברך פיקח, אז אומר לו, אז למה הרב מסתפק? אומר לו, לא, תסתכל, ממה עשוי הבגד של התחפושת הזאת? מאלבד. אלבד זה נקרא הרוג, זה הרוג שזה נקרא בד, הוא חייב בציצית או לא חייב בציצית? זה נקרא הסתכלות הלכתית. מה אמא מסתכלת על תחפושת? יפה, לא יפה. מה אבא מסתכל על תחפושת? אנשים מסתכלים על הילד שלי, לא מסתכלים על הילד שלי. מה הרב מסתכל על התחפושת? מה הלב שלו חומד? תורה. מה הוא מסתכל מיד? האם בד שעשוי מעל בד זה דבר שהוא הרוג, ואז הוא חייב, והבד הזה חייב בציצית, או לא חייב בציצית? סיפר לי עוד דבר אחד, סיפור, יונתן לופס שמו, הבן של רב ניסים, שהוא הילד בגיל 10, או משהו כזה, ילד קטן, הביא לרב כלים, שנקרא ששת, כלים שעשויים 6 כלים כאלה, והוא שאל אותו, הוא בא לשאול את הכלי הזה, לשאול אותו אם מטבילים או לא מטבילים, כי חלק היו עשויים מפלסטיק, לא עשויים מפלסטיק. אז שואל אותו הרב את הילד הקטן, תגיד לי, מה העיקר בכלי? הכלי הזה הוא עשוי לטבילה או לא עשוי לטבילה? מה השאלה של הרב הייתה פה בעצם? הרי הרב תמיד היה שואל, כשאדם לוקח חנוכיה מכסף ושם עליה כלי מזכוכית לשים בה את השמן, בעצם במה ידלק את הנרות? בכלי כסף או בכלי זכוכית? בזכוכית. אז אומר, איפה הידור מצווה? ידלקת בעצם בזכוכית, לא ידלקת בחנוכיה מכסף. הרב אומר, יש משנה שאומרת, יש כלים שעשויים מעץ, ויש כלים שעשויים מחרס, ויש כלים שעשויים מעבר, כל כלי וכלי יש לו דרגות שונות של תומה. כלי שהוא מעורבב משני דברים. אומרת המשנה, לפי מה אני מסתכל? לפי הידית שלו, או לפי מה שהוא עשוי, למה התשמיש שלו? אומרת המשנה, מסתכלים לפי עיקר תשמישו. מה מעמיד את הכלי הזה? מה מעמיד את החנוכיה? הכלי מכסף. אז אומר לה, הזכוכית היא תפלה. זה מה שהוא שאל אותו. היה עוד הרבה שאלות. אני זוכר שפעם אחת הביאו לרב פה בבית המדרש, סטנדר. יש סטנדרים כאלה שמתרוממים ויורדים. הרב מיד אמר, הסטנדר הזה אסור להשתמש בו בשבת. לא התפעל שהסטנדר עולה ויורד ואפשר לכוון אותו איך שאתה רוצה לפי איך שנוח לך ללמוד בספר עצמו, אמר לו, הסטנדר הזה אסור ללמוד בו בשבת, שאלו אותו למה, אמר לו, זה תקוע, יש מגן אברהם, בשניות ג' כותב המגן אברהם במקום, שאפילו תוק, דעת הבית יוסף, שאפילו תוקע בקל, אב תוקע. אז אם כן, אם יש גם חזון איש כזה, מיד להסתכל על הסטנדר עצמו, אם יש בו בעיה של תוקע, ואסור להשתמש בו בשבת. היה פעם אחת, אני זוכר, שהביאו שולחן הביתה, שולחן סלון, השולחן שהרב היה משתמש בו כל השנים כולם. אפשר להרחיב שולחן. כשאתה מרחיב שולחן, איך אתה מרחיב אותו? יש לך עוד פלטות, והחלטות האלה יש להם כאלה חורים, ויש שם כאלה זזים שיוצאים, ואתה דוחף אותם בחוזקה, וככה זה נתפס. זה דעת הבית יוסף, זה נקרא בונה. לדעת השולחן ערוך, זה נקרא בונה, כמו מיטה של פרקים וכו'. מיד מה הרב עשה שהגיע השולחן הזה, אז מה אנחנו מסתכלים על השולחן שאנחנו רואים אותו? אנחנו מסתכלים על השולחן שרואים, מה אנחנו מסתכלים? מסתכלים, או, זה שולחן יפה, כמה יושבים מסביב, איזה גודל, יש מקום לכל האורחים, אין מקום לכל האורחים. אדם שההסתכלות שלו, הלב שלו חומד תורה, הוא מיד מסתכל, יש פה בעיה שתוקע בשבת. אז מה הרב עשה? היה לו מגירה, כמו שסיפר לי הרב, אני מקווה שיהיה בריא, היה לו מגירה של ידוע, של כל מיני מכשירים למיניהם, מיד הוציא את המברג, הרחיב את החורים, כדי שאם האדם מכניס שם את מרחיב את השולחן, אין פה שום בעיה של תוקע, כיוון שזה רופף לגמרי לגמרי. אני זוכר שפעם אחת אמרו לרב שהמציאו תנור חדש, שאפשר לעשות בו גם בשרי וגם חלבי, שתי תאים נפרדים. הרב אמר, באמת? בוא נראה. הלך לראות את התנור הזה, יש כלל שאומר, חם מקצתו, חם כולו. כלל, בלכות איסור ויתר. הרב מסתכל, באמת יש הפרדה בין שתי התאים, אבל הם לא שמו לב שמאחורה יש פלטח שעשויה מברזל, שמחברת, הפלטה החיצונית שלה שמתחברת, רגע שיש פלטה שמחברת מאחורה, הכלל אומר, חם מקצתו, חם כולו. אז לא יעזור שום דבר, אז אי אפשר לעשות בזה גם מסרי וגם חלבי. יש עוד הרבה דברים, אנחנו רוצים להזמין את הרב אלנקווה, מספר לכם סיפור ששמעתי מהרב אלנקווה על איך הסתכלות הלכתית. פעם הרב אלנקווה הגיע לרב זצ"ל ורצה, באחד השאלות שהוא, אולי למה שאני אספר את זה, אני מבקש מהרב אלנקווה שהוא יספר את הסיפור הזה, בבקשה, אנחנו מבקשים ממנו שבוא וידבר כמה דברים, בכבוד.
בשם השם נעשה ונצליח. ברשות מרן הראשון לציון, מורנו הרב שנמצא פה וכבודו נמצא פה, ברשות אשת חבר הרבנית, יאריך השם ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, בבריאות ונהורה מעליה, ברשות הבנים הרבנים הגדולים, כבוד הרב היקר, יקר לי כאח, הרב שמואל, כבוד הרב יוסף, רבי שלמה, קהל קדוש, רבנים נכבדים. בטרם אספר את הסיפור שהרב יוסף ביקש, אפתח ואומר שמרן הרב הוכתר כראשון לציון, היה מעמד מאוד מרגש בבית הכנסת של רבי יוחנן בן זכאי, וזה היה בשבוע של פרשת חוקת. הרב עלה לדבר בהתרגשות גדולה, לאחר שהרב כדורי הלביש את הגלימה, ואמר, איך אני בא אל מקום אש שלהבת קודש. ופתח בדברי האורח חיים הקדוש עליו שלום, אז ישיר ישראל את השירה, אומר האורח חיים קדוש, אין ספק ששירה זו היא שירת התורה. שם כתוב במחוקק במשענותם, ציטט הרב את האורח חיים הקדוש שכתב, מה שהוסיפו לחדש בתורה חכמי הדורות, אין זה אלא כחוקק בה חקיקה. ואינו כמידת הראשונים שחפרו וקרו, וגם זה אינו אלא במשענותם של ראשונים, שכל דקדוק ודקדוק שידקדק בתורה צריך לפרשו על פי דבריהם, וכל דבר שלא יהיה מיוסד על פי דברי הקדמונים אין לסמוך עליו. הרב המשיך במסע נפלא ומאוד מיוחד, שכולו רצוף אהבה ותורה לעם ישראל, לתורה הקדושה. משם הלכנו בהתרגשות אצל הכותל המערבי, נמצא פה רבי עזרא ברנע, ששר לנו את הקדושה במנגינה של נגילה הללויה, בשמחה גדולה, בהתרגשות גדולה עם כל הקהל, וזו הייתה דרכו בקודש של הרב, תמיד הוא הרגיש שהוא במחוקק במשענותם. לא באתי לחדש דבר, אני על בסיס של כל מה שהורנו גדולי ישראל. ועכשיו לסיפור. הגעתי אצל הרב לכתוב פסקי הלכה. מישהו שאל האם מותר להשתמש במים הקרים במכשיר של מים, אז היה מי עדן בחדר של קבלת הקהל אצל הרב. האם מותר להשתמש במים הקרים בשבת או לא? הרב אמר לי, אסור. שאלתי למה. פתח את המגירה, היה שם מברג פיליפס בין כל הכלים המיוחדים שהיו לרב. הרב פותח, לוקח את המברג, מוריד את החליפה, אומר לי, בוא לחדר, הולכים לחדר. הרב מתיישב על הרצפה, מושיב אותי לידו, שנינו יושבים על הרצפה. באומנות מדהימה פותח את ארבעת הברגים סביב הלוח הברזל המתכת שנמצא מאחורה, מניח את הברגים בצד, מניח את הלוח בצד, מראה לי את הצינורות בפנים, אומר, אתה רואה, פה עוברים המים הקרים, פה המים החמים, פה הכפתור הפעלה, פה החוטים, הבנת? כן, הולך, סוגר, חוזר למקום, יושבים ולומדים. נזכרתי גם שפעם הגעתי לרב, והוא הראה לי תפילין, שבמבט ראשון נראה קצת שזה ישר, אומר לי, תסתכל טוב, האם התפילין ישרות או לא. הסתכלתי ואמרתי שיש קצת הבדל, אומר לי הרב, מה קצר יותר, מה קצר, מה ארוך? אמרתי לו, כאן קצר, כאן ארוך, הרב צוחק, אומר לי, בדיוק להפך. מוציא קליבר מהמגירה, מודד, אומר, הנה, אתה רואה, זה כאן, זה כאן, זה באמת מתה, אבל ככה העניין. האמת היא, שאם נבוא לספר סיפורים על הרב, בלא גוזמה, יהיו הרבה שעות שאפשר לספר, יעידו הספרים העיקרים שהרב שמואל היקר אסף לנו, אביהם של ישראל, שכל מעשה ומעשה אצל הרב היה סיפור. היינו בדרך כלל בחף בטבת, יום הילולתו של רבי יעקב בחצר עליו השלום, הולכים לנתיבות בציון הבבא סאלי, רבי ברוך עושה כנס גדול, והרב בכל שנה היה דורש. היו הרבה דיינים, הרבה רבנים והרבה יהודים מעמך בית ישראל. הרב סיפר במשך כמה דקות ארוכות סיפור על אישה אחת במרוקו שקרה כך וכך וכך וכך, ואנשים שומעים את הסיפור ומתלהבים וכל כך נהנים ורוצים לשמוע לנו מה קרה, מה רבי יעקב בחצר פסק. לאחר מכן, לאחר שסיפר את הסיפור, מיד הביא את כל המקורות, גמרות, תלמוד, כל מיני דברים, ונתן שיעור. אני רשמתי, סיכמתי את אותו שיעור. כשהגעתי הביתה, רציתי לערוך אותו, פתחתי את התשובה בשו"ת יורו משפטיך על יעקב, שממנו הרב דרש. וראיתי חצי שורה, אישה שעשתה כך וכך, מה דינה? זה היה הרב. חצי שורה של שאלה, הרב קודם כל הופך את זה לסיפור, כל האנשים מבינים, כולם יודעים במה מדובר, נכנסים לעובי הסוגיה, מבינים את כל צדדי פרטי השאלה וההלכה דרך הסיפור של הרב, ולאחר מכן הרב היה מספר. ועוד סיפור בעניין. פעמים הרבה זכיתי להיות אצל הרב בסעודת שושן פורים, הייתי בא מגוש קטיף, ויושב איתו עם המשפחה בסעודת שושן פורים. שנה אחת הגיעו הנכדים של הרב, והרב סיפר להם את מגילת אסתר. חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי, תקשיבי, אני שמעתי השנה סיפור מגילת אסתר שבחיים לא שמעתי אותו. פעם ראשונה אני שומע את הסיפור הזה, זה לא מה שקריתי, זה לא מה שלמדתי, יש פה משהו מאוד מיוחד. כיוון שבני הרב היקרים הזמינו אותי פה לדבר, חשבתי הרבה מה כדאי לדבר על הרב. כי באמת יש מקום לספר הרבה סיפורים, ויש מעלה עצומה בסיפור סיפורים, כמו שהרב תמיד היה אומר, בבסלי היה בדורנו. הרב ישב כאן, הרב לימד כאן. כל ילד, כל תינוק בעם ישראל יכול לומר, גם אני יכול להיות כזה, הנה, אני בן דורו. זה לא סיפורים על הדורות הקודמים, זה סיפור בבן דורנו. ובכל זאת, חשבתי שכדאי לנסות לסרטט קווים לגבי השיטה והדרך שהייתה לו לרב. יבוא ילד היום, ישאל אותנו, אני רוצה להיות תלמיד מובהק של הרב מרדכי אליהו. אני רוצה ללכת בשיטה שלו, איך צריך ללמוד תורה, מה אני צריך לעשות. והעמדתי את יסודי הדברים על 8 כללים, שהם היו היסוד בכל עבודת הקודש של הרב, הן בלימוד, הן בהוראה, הן בהלכה והן בכל דבר אחר. הדבר הראשון אצל הרב היה דיוק וסדרנות. זה היה היסוד של כל פסיקה אצל הרב. הרב היה מדקדק, מדייק הרבה בסוגיה, לומד אותה היטב היטב היטב, עד שתהה נהירה לו כמו אחותו, ורק לאחר מכן נסע ונתן לכאן ולכאן. והיו הרבה פעמים שנערמו ערמות של ספרים על השולחן בשביל שורה אחת. זה פשוט לא יאומן. כשכתבנו בהלכות קריאת התורה, זכרתי שהחידה כתב הלכה. עברתי על הלל דוד אמת, זה לא ספר כל כך גדול. ישר והפוך והפוך וישר, ולא מצאתי את ההלכה בחידה. באתי לרב, אמרתי לו, רבנו, מי אמר את ההלכה הזאת? אמר לי, החידה. אמרתי לו, אבל זה לא כתוב. אומר לי, זה כתוב. אמרתי לו, הרב, לא כתוב. אומר לי, זה כתוב. אומר, תביא את דוד אמת, אז המהדורה שאצל הרב הייתה המהדורה הישנה עם ספר קטן, שחור, שבסוף יש הערות תורת השלמים, השלמות למה שכתוב לפני כן. הרב פותח בדף האחרון בתורת השלמים, מראה לי שורה קטנטנה בהערות למטה ששם לא ראיתי, אומר לי, הנה זה כתוב פה. הסתכלתי ואמרתי לרב, הרב מרשה לי לשאול שאלה? אמר לי, תשאל. מתי פעם אחרונה ראית את השורה הזאת? הרב השפיל את העיניים למטה ואמר לי, לפני 20 שנה. זה רק דוגמה לדיוק, לסדרנות שהיו במשנה ההלכתית של הרב. ולכן זה לא בכדי שהרב היה מחובר לכל גדולי ישראל מכל הכיוונים, ורבים מהם הוא היה ממש חבר שלהם, כשפער הגילאים בינו לבינם היה כ-50, 60, 40 שנה. והם הרגישו שהוא חבר אמיתי שלהם. הדבר השני, הרב היה לומד תורה לפי כללים, הוא היה קובע כללים, היה מדייק. אתן דוגמה. פעם כתבנו קצת בהלכות שמחות. אמרתי לרב, איך יודעים לחיים טובים, אדם נפטר, מתי יום ה-30? הרב חייך. שאלתי אותו, נו, אמר לי, תראה. תמיד שואלים רב, פלוני נפטר ביום זה, מתי יהיה ה-30? הרב מוציא לוח מתוך הכיס ומתחיל לספור. אומר לי הרב, לא צריך את הלוחות. שאלתי אותו מה? אומר לי, נפטר ביום שני, בשבוע החמישי, ביום שני בלילה, זה ה-30. אחר כך הוא מחייך ואומר, טוב, תעזוב עכשיו אבלות, בוא נדבר על משהו שמח. מתי יהיה פדיון הבן? נולד ילד ביום שני, בשבוע החמישי, יום אחרי זה, יום שלישי בלילה, זה הפדיון. שאלתי את הרב, איפה כתוב הכלל הזה? חייך, אומר לי, לא כתוב. אמרתי לו, אז איך אתה יודע את זה? הוא אומר, אני אגיד לך, פעם חשבתי, איך זה שאנשים מזמינים אותי ל-30 באמצע שבוע, ואף פעם לא הזמינו אותי ל-30 במוצאי שבת. אין, אף פעם לא יוצא 30 מוצאי שבת. הוא אומר, אז אמרתי, עכשיו אני מבין, ה-30 יוצא באותו יום של הקבורה בלילה, וכיוון שלא קוברים בשבת, אז ממילא גם אין 30 במוצאי שבת. לפי זה עשיתי לעצמי כלל. הילדים של הרב, כבוד הרבנים, סיפרו לנו שכשהם היו ילדים, הרב היה נותן להם סקיות, ממלא בחול, שידעו מה זה כזית, מה זה קבצה. זה היה שיטה אצל הרב, לעשות כללים לכל דבר ודבר בהלכה. אותו הדבר בלוחות זמני הנץ, זמני שקיעה, זמני צאת הכוכבים. לרב היו כללים מאוד מאוד מוגדרים ומאוד ברורים, וזה היה יסוד בלימוד התורה שלו. הדבר השלישי שדיבר על זה הרב יוסף, זה ברור והכרת המציאות. אין כזה דבר שהרב יגיד שצריך לנקות היטב את המקל אפילו מתחת לפלסטיקים שנמצאים בתוך הדלתות. הרב בעצמו פירק את המקרר אצלו בבית. לא היה מכשיר חשמלי שהרב לא פירק וחיבר לאחר מכן. לדעתי הייתה לו עוד סיבה, חוץ מהעניין שהוא רצה ללמוד איך מכשירים עובדים, כנראה שהרב יש כלים מסוימים שהוא חשב שהוא רוצה להחמיר, להטביל אותם, אבל אי אפשר להטביל. אז הרב ביטל את הכלי מהכנו והרכיב אותו מחדש, גמר מלאכה על ידי הרב ולא צריך להטביל את הכלי, וזה פתרון טוב להרבה כלים חשמליים. הרב היה לומד כל דבר ועניין. כאשר הוא הגיע לגוש קטיף במשך שעתיים, נסענו והסתובבנו ועברנו על כל צורות העירובין שיש בעולם, והיו לנו את כל הסוגים. היו עמודים ליד חאן יונס, עם חשמל, עמודי חשמל כאשר יש חוט באמצע, ועמודים כשיש חוט בצד, ועמודים כשיש חוט מאחורה. וליד חוף הים היה לנו תל המתלקט. הרב עצר את הרכב, אומר לי בוא נרד למטה, ירד למטה במורד של המואסי, הלך לבדוק מה השיפוע, האם זה שיפוע מתאים, אפשר לסמוך על זה תל המתלקט, אי אפשר לסמוך. כל דבר היה אצל הרב לברר, להכיר את המציאות. לאחר מכן נפסוק הלכה. כאשר הרב בא ללמד, וזה היסוד הרביעי, הבהרה והסברה נפלאה. לא יכול להיות שהרב ילמד אותך ואתה לא תבין. תהיה מי שלא תהיה. תלמיד חכם גדול, יהודי שרק מתחיל את תלמודו, כל דבר תקבל הסבר בשפה ברורה, בנעימה קדושה, בצורה מאוד ציורית, בצורה מאוד סיפורית, ממש באופן שאתה בדיוק מבין מה הרב רוצה ללמד אותך. היסוד החמישי אצל הרב היה לב רגיש. אתה יכול לפסוק הלכה כך וכך, אבל יש פעמים ששואל אותך מישהו שהוא יתום. יש פעמים שיש פה אלמנה שאין לה כסף מספיק. יש כל מיני שאלות שאולי הפעם לא צריך להחמיר, למרות שמן הדין היה ראוי להחמיר. לב רגיש פירושו של דבר להבין מה המציאות שאתה עומד מולה. לדעת אם מישהו מגיש לך יין מפוסטר, מיץ ענבים, ואתה מחמיר בפתיחת בקבוק כאשר אותו אדם אינו שומר שבת, אבל מאידך גיסא יש לך עניין של חלילה של ביזוי אדם ברבים, אז פה יש כללים אחרים שהם גוברים על צדדי ההלכה הרגילים שהם חשובים מאוד. הדבר הנוסף זה חוכמה ושנינות, זה היסוד השישי, שהרב יודע בכל מצב להתאים את עצמו. יביאו לפניו אדם מאוד חשוב, אדם בכיר במדינת ישראל, ויאמרו לו, הוא העד בחופה וקידושין, אבל האיש הזה לצערנו לא ראוי לפי כללי הלכה להיות עד בחופה וקידושין, והרב לא מבייש אותו. הרב שואל את שר המשפטים, האם לי כדיין מותר להיות עד? הרב אומר לו, לא, אסור לך. אז הוא אומר, אז בוודאי גם לפלוני אסור. הוא צוחק איתו, לשנינו אסור, אנחנו לעמוד מן הצד, נביא עדים האחרים, ואתה תהיה המכובד הגדול באותו מעמד. בכל דבר הרב יוצא מכל מצב, נחלץ מכל בעיה שהיא כזו אחרת, בחוכמה ובשנינות. הדבר השביעי זה למידת כל תחומי ההלכה. אין דבר בהלכה שהרב לא מכיר, אין דבר בהלכה שהרב לא יודע. ואני לא מדבר על דברים כל כך פשוטים וברורים, אני מדבר על דברים מאוד מורכבים ועל מקרים מאוד נדירים, מאוד נדירים. לצערי, כשהיו לנו מקרים מאוד קשים, לא תקום פעמיים צרה, של אנשים שנהרגו במיטות משונות, הייתי מתקשר לרב ושואל אותו שאלות קשות מאוד, שאלות מורכבות, שאף אחד שלא יחלום על המצבים האלה. ולכל דבר ולכל עניין, הרב ידע לפתור את הבעיה, כולל ברגעים האחרונים ובשניות. והיסוד השמיני למנצח על השמינית, שכל מה שאמרתי היה בקדושה. הכל בקדושה, הכל בתארה, הכל ברוח הקודש. הרבה פעמים הייתי מביא מראות לרב לבדוק, אז הרב היה מחייך, שואלתי לפני כן, אתה רוצה תשובה לפי הלכה או לפי רוח הקודש? כמובן שאני אומר לו לפי רוח הקודש, והרב אומר לי, עכשיו זה טהור. אתמול אם היו שואלים אותי, זה טמא. אז זה רוח הקודש. אני אומר לרב, תסביר. אז הוא מסביר לי. הוא אומר, אתה רואה כך וכך. זה סימן שכך היה, אבל אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואנחנו פוסקים לפי מה שיש לידינו. סיפר לי הגאון הרב ברוך שרגא, שאחד האברכים אצלו, אשתו ראתה כתם דם. והוא לא הבין מה פתאום הוא בא לשאול את השאלה. אמר לו, תמה. הלך לרב אבא שאול, אמר לו, תמה. האברך הזה החליט שהוא רוצה לשאול את הרב אליהו. בא לרב, והרב אמר, טהור. חוזר לרב בר שרג, אומר, הרב אמר, טהור. אמר לו, לא יכול להיות. אמר לו, תחזור לרב. חוזר לרב, לא אומר לו שהוא כבר היה אצלו, בא אליו פעם נוספת. כאילו שזו שאלה חדשה, הרב אומר, טהור. שואל אותו, למה טהור? אומר לו, יש לאישה הזאת פצע, זה בגלל פצע, זה לא דם של טומאה. הוא הולך לרב אלישיב. הרב אלישיב אומר לו, מה יש לרב מרדכי אליהו רוח הקודש? הוא אומר, תלכו, תבדקו, בוא נראה במה מדובר. הלכו לאישה בודקת, היא בדקה, אישה מומחית, ואמרה, יש לאישה פצע. כל מעשיו של הרב היו בקדושה, בטהרה, וממילא גם פסיקת ההלכה שלו הייתה בסיעתא דשמיא. וכאן אני רוצה לעבור ברשותכם לעוד דבר. אז תלמיד שיבוא ויגיד, אני רוצה להיות תלמיד של הרב מרדכי אליהו, אברך שרוצה להיות ככה, רב שרוצה להיות ככה, אלה הם היסודות. אם תלמד תורה בדרך הזו, אתה נמצא בבית מדרש של הוא היה אומר. זה בית מדרשו של הרב. דבר נוסף, מצד הכרת הטוב, ולא רק מצד הכרת הטוב, אלא חשוב מאוד שכולנו נדע ושהדברים יועברו לדורות הבאים. יש הרבה מאוד דברים שהרב עשה, שהרב פעל, והוא גרם לכך שכל העם היהודי ילך בדרכו. יש דברים שזה חותם של הרב מרדכי אליהו. אני מניתי 13 דברים, יש יותר. אבל דומני שהם דברים מאוד יסודיים. היום לכולנו זה ברור, לכולנו זה פשוט. צריך להבין שהיה מישהו שישב כאן, ולא רק כאן כשהוא ישב, גם בבית מדרש הקטן, בבניין, במעשה ניסים הקודם, בכל מקום ומקום, הרב עשה פעולות קטנות, והם הפכו להיות לחלק לקניין יסוד בעם ישראל. זה נכסה צון ברזל של העם היהודי. ויש גם מוסר השכל בדבר. אתה בתור רב יכול לעשות מעשה, ואם תהיה סיעתא דשמיא, מה שאתה תעשה זה ישפיע על כל הדור כולו. הדבר הראשון זה תפילה בנץ. ייסד את זה חכם לופז. היום רוב מנייני הנץ בארץ ישראל, ואולי גם בעולם בכללות, הם מכוחו או מכוח כוחו של הרב. לא רק שהוא הקפיד להקים עניין בנץ, הוא תמיד היה אומר להקפיד בכל יישוב חדש. גם היה לו פטנט, איך מצליחים? הוא אומר לי, אל תפתח בקיץ, זה קשה, תפתח בחורף. בחורף זה יותר פשוט, אנשים יתחילו, אנשים יתלהבו, אחר כך זה ימשיך. וככה זה עובד, קשה לפתוח מנייני נץ בקיץ, זה שיטה של הרב. והרב פעל, יעידו הרבה רבני יישובים, הרבה אנשי שכונות, הרבה אנשים שנמצאים כאן, שיודעים ומכירים מנייני נץ בכוחו של הרב. הדבר השני, לימוד הלכה יומי, תנא דבאליהו, כל לשוני הלכות בכל יום, הרב התחיל עם זה. הרב הפיץ עם זה. היום בכל הסידורים כותבים, ברוך השם, לא כולם כותבים שזה מיסודו של הרב, גם לא יודעים, אבל הרב הוא זה שייסד את זה. והיה עושה את זה בחן, בענווה, יושב קורא בן איש חי, ואם בא לפניו ילד בר מצווה, הרב מניח את הספר, נותן לילד לכבד אותו שהילד יקרא, לא יאומן. הדבר השלישי, הנחת תפילין רבן אותם, הרבה רבנים גם גדולים, נתלים באילן גדול, רבה והרבה, הגאון מווילנה, שאומר, אם כבר, תניח 50, 60, יש הרבה שיטות בהלכה, דעתו של הרב, בואו נסתפק בשתיים רש"י ברבנותם, אבל היא כבר שתיים קטנות, כמו שנהגו אבותינו ואבות אבותינו, והרב המשיך. בכלל צריך לדעת שהרב היה ביסודו שמרן. הרב משמר, כך דיברו, כך עשו, כך מנהג ירושלים, כך אני עושה, אני לא משנה. אספר משהו במאמר מוסגר. הייתי פעם חבר בוועדה של חברי המועצת הרבנות הראשית לישראל. והיה כבר זקן וישיש, הרב צבן, הרב של נתיבות. והיו כאלה בוועדה, גם אנשים טובים, שאמרו, הוא כבר זקן, בקושי הולך, מה פתאום נבחר בו? הרב אמר לי, סע לפלוני, תגיד לו שאני אמרתי שיבחר בעד הרב צבן. הלכתי, חזרתי, אמרתי הרב, הוא אומר שהוא זקן, שהוא לא כל כך יכול לתפקד. אמר לי הרב, תגיד לו שכתוב שהקדוש הוא אוהב את הזקנים, אז אנחנו נפגע בזקנים? דקדוקי כשרות, רמה כשרות, דרישת הלכה לגבי שחיטה, לגבי תערובות, במיוחד לגבי פסח, טהרת משפחה, זה חותם של הרב. כשאנחנו זוכים היום לראות, לא מספיק, אני מקווה שקצת יותר, את ההשגחה של הרב שמואל על תחינה, יש רק תחינה ירושלים עם הכשרות של הרב. הרב היה מקפיד מאוד, בדצים לא מקפידים, זה הרב מקפיד בנושא של הסומסום שנעשה על ידי גויים, הרב מקפיד בדבר. הדבר החמישי, מאוד חשוב לדעת אותו, יש הרבה מכוני הלכה בארץ ישראל, המון מכונים. יש מכונים שמתמקצעים באלקטרוניקה, חשמל והלכה. יש כאלה ברפואה והלכה, יש כאלה בפריה ורבייה, יש כאלה במצוות התלויות בארץ, בעירובין, בקשרות. כל המכונים הללו הם באו מכוחו של הרב. הרבה רבנים שעומדים בראשי המכונים הללו הם תלמידיו של הרב. אבל זה לא רק שהרב עודד להקים מכון, ופה זו חידה, אולי לילדים יש פתרון, אולי לאלוקים פתרון, קשה מאוד להבין. איך זה יכול להיות? שהרב הולך לישון, מתי שהולך לישון, אם הולך לישון, אומר תיקון חצות, מגיע לפה לתפילה בנץ, מקבל פה או בבית, תלוי באיזה זמנים, אנשים לברכה, אוכל ארוחת בוקר שהרבנית שתחיה מכינה לו, והרב בקושי 4, 5, 6 דקות למרבה, אוכל ארוחת בוקר, עונה לשאלות בהלכה, מקבל אנשים ועוד ב-9 בבוקר בדיוק, מגיע לבית הדין. פעם נוכחתי ברגע שצמרר אותי, לרב הייתה עקירת שן בינה, כאבי תופת. והרב לקח כדור והלך לבית הדין. הרבנית אומרים לו, אומרת לו, כאבי תופת. הוא אמר לנו, מה אני יכול לעשות? יש עורכי דין שעל כל פעם לוקחים כסף, אני אתן לאנשים להפסיד כסף. אנשים מחכים חודשים לבית הדין הגדול ואני אתן להם צער. ואם בבית דין עסקינן זה הנושא השישי, יש הרבה דברים של הנהגת סדרי דיון בבית דין, בחירה והנהגה של דיינים, שלום בית ופשרה, ועל זה אספר שני סיפורים. הרב, מחילה מכבודו, לא רק שהיה מספר, הרב ידע גם לחכות אנשים בצורה מדהימה. הוא מספר שפעם הייתה ועדה למינוי דיינים, והרב החליט שהוא רוצה דיין אחד, לא מפורסם, בלי קשרים שיבחרו בו. ישב שם דוקטור יוסף בורג, ראש הוועדה, עליו השלום. הרב אומר לו, אני רוצה שתבחר בדיין הזה. אומר לו, מה לך ולא? הרב אומר, אנחנו משפחה. אומר לו דוקטור בורג, הרב, הוא מרוקאי, אתה לא? אומר לו, כן, אבל אשתי מרוקאית, אשתי הבריאה רבנית. דוקטור בורג צוחק. ואומר לרב, בסדר, הרב מחכה, דוקטור בורקה עושה, בסדר, ובוחרים באותו דיין. באותו יום בערב, הדיין הזה, שאין לו כלום, חוץ מזה שהוא בן תורה אמיתי, אין לו קשרים, אין לו פוליטיקה, הוא רק בן תורה אמיתי, זה הכל, זה מה שיש בו. דברים אחרים שצריכים בהם דיינים, להיבחר, אין לו. בא לרב, עם זר פרחים, דמעות בעיניים, אומר לרב, הרב, למה בחרת בי? הוא אומר, כי אתה תלמיד חכם. אמרת שאני קרוב משפחה שלה, בוודאי. אומר לו, איך? לא יודע. הוא אומר לו, וכל בנייך ליהודי השם, אתה תלמיד חכם, אתה קרוב משפחה שלי. זה סדרי דיון. היה במלחמת המפרץ אישה אחת בהוראת בית הדין, היה תורנות ששבת אחת הילדים אצלה ושבת אצל הבעל, והיא הייתה בהליכי גירושים, עדיין לא התגרשו. מתקשרת ביום שישי לרב אליהו, אסור לעשות כזה דבר, את בית הדין, מה תקשרת לדיין הביתה, ועוד ראש בתי הדין, אומרת לרב, תשמע הרב, לפי מה שקבעתם, הילדים צריכים להיות אצל הבעל, אני מכירה את הבעל, הוא לא יכניס אותם לחדר אטום, הבעל לא ישמור על הילדים, אני מפחדת. אומר לרב, מה את רוצה שאני אעשה? תוציא פסק דין, שהשבת הילדים אצלי, זה יום שישי, אני אוציא פסק דין, גם לא במעמדו, לא במעמדך, בטלפון. התחילה לפקוט, היא אומרת לו, הרב, תראה, זה סכנת נפשות, אני מכירה את הבעל הזה, הוא לא ישמור על הילדים, הוא לא יקפיד על הכללים. אומר לרב, תלכי הביתה, תעשי איתו שבת, אבל אנחנו בהליכי גירושין, תגידי לו שאני אמרתי בגלל פיקוח נפש, תעשי איתו שבת. האישה עשתה שבת עם הבעל, ולא היו צריכים יותר לבוא לבית הדין. הדבר השביעי שחותמו של הרב נמצא פה בארץ, זה הקמת יישובים בכל ארץ ישראל. תדעו לכם שבהקמת יישובים, בתמיכה ביישובים, היה לרב חלק מאוד יסודי. לא היה מישהו כדוגמתו שהלך ונדד ועבר ממקום למקום ועודד. והחיבה שהייתה לרב ציוד לקוק עליו השלום לרב, הרב היה שואל, ככה אני הכרתי את הרב. פעם שאלתי את ראש הישיבה, הרב קוק, שאלה, הוא אומר לי, הפוסק זה הרב אליהו, תלך אליו, הרב אליהו היה כל כך צעיר, הוא אומר, הוא הפוסק פה בשכונה, אתה תלך אליו, וכך הכרתי אותו. הדבר השמיני שצריכים לדעת אותו, כולם חושבים שזה פשוט, המקומות הקדושים בארץ ישראל, מירון, קבר רחל, הרשב"י, רבי יהודה בר רבי אלעאי, צפת, טבריה, הקבר של בבא סאלי, הרב הנחה לעשות פס רווח כדי שכהנים יוכלו להיכנס, שום דבר לא היה בלעדיו. משהו קצת מצחיק על קבר רחל, הרב יוסף אפשר? דבר נפלא. הרב ניסים עליו שלום, נתן מינוי לרב שהוא יהיה אחראי במלחמת ששת הימים על המקומות הקדושים. הרב מגיע לקבר רחל, והיו לו קצת דמעות בעיניים. עומד שם איזה חייל עם איזה ג'ונדיר טרקטור כזה ענק, אומר לרב, רבנו מה קרה? אומר לו, אני עצוב. על מה אתה עצוב? תראה מה קרה לרחל אימנו, פעם היה רק הקבר שלה, עכשיו תראה כמה בניינים יש מסביב. אומר לרב, תיכנס להתפלל, יהיה בסדר. הרב הוציא איזה קריך שהיה לו אוכל, נתן לה הוא לאכול. ישב שעה בפנים, יוצא החוצה, כל ההיקף שהיה סביב הרחבה של בתים כבר לא היה. האיש הזה הוריד אותם. הרב מתחיל לחייך. שואל אותו האיש, נו הרב, מה קורה עכשיו? הוא אומר, תראה, רחל אימנו לא בוכה ולא צוחקת. טוב, תיכנס לעוד שעת אילים, היא תצחק. יותר מדי, תצחק. הוא נכנס בפנים. ואז אחר כך, כשהיה לנו את המלחמה בעזה עם אותה אישה, אני שמעתי את זה מפי המקור, תדעו לכם, הרב שמואל פרסם את זה, תדעו לכם שזה אמיתי, כך היה. אותה אישה שבאו חיילים, הגיעו לבניין, ויוצאת אישה ואומרת להם, תלכו מפה הבית ממולכד. הולכים כמה קילומטרים, אותה אישה, שבסוף חייל שואל אותה, מי את? והיא אומרת לו, אני רחל אימנו. אז המקורות הקדושים, הסיור, התפילה, הזיירה בקברות קדושים, זה מנהג אבותינו, כך כולם עשו. הרב ביסס את זה. והתפילה של השלה הקדוש, מי שהפיץ אותה, שהיום אין אדם שבערב ראש חודש סיוון, שיש לו לב רגיש, לא יקרא את התפילה הזאת, זה הרב. הדבר התשיעי זה העמדת רבני יישובים וקהילות פוסקי הלכות. הרב היה לוקח רבנים צעירים, צורבה, ילד קטן, רב מושב, רב שכונה, מתייחס אליו בכבוד, בכבוד גדול, כאילו רשקה בעד, שומע את דעתו, מתייחס לדעתו, מרומם אותו. חשוב לרב שיהיו רבנים, רבני קהילות, רבני יישובים, רבני מושבים, ושהם יפיצו את התורה. הדבר העשירי זה עצרות התפילה בכותל המערבי, במערת המכפלה, זה פטנט רשום של הרב, ואת הדבר הזה צריך להמשיך. הדבר ה-11, טהרת המשפחה בעם ישראל בזכות הרב. הרבה אנשים, הרבה נשים היו פגיעות פה למעלה ללשכה. לפעמים אפילו נשים לא בלבוש שמתאים לאישה יהודיה. והם הקפידו על תארת המשפחה בגלל הרב. ממש בגלל הרב. לא בכדי הספר דרכי תארה מסתובב בעולם בכל מיני שפות. הרב בן טוב אמר לי, תדע לך שהרב עוזר גדול שלנו. הרבה הרבה שמירה תארת משפחה שייכת לרב. הדבר ה-12, לחבר את כל התפוצות, את כל הקהילות היהודיות שבעולם, לכל דבר שבקדושה. המלחמה בהתבוללות. והרב לא עושה חשבון. הרב מגיע לצרפת, יש שם כנס גדול. הפרזידנט של הקהילה, ראש הקהל, שכולם שרים למשמעתו, ואדם מאוד מאוד חשוב, והרב הלך לכבד אותו ולתת מסע לכבוד האיש ולכבוד הקהילה. בדרך, כשהוא נכנס לאולם, מישהו לוחש לו באוזן, אומר לו לרב, זה הנשיא הזה, כהן, שחי עם גרושה. הרב נעמד. עזב את כל הדרשה, שעה מדבר על דין כהן שנשא גרושה, ואנשים מלווים ככה, מנסים לרמוז לו, כבוד הרב, לא נעים. מה לא נעים? הוא צריך להוכיח, הוא צריך לדאוג. הרב אמר לי, תדע לך, הייתי בהרבה מקומות בעולם, לרב לא היה נוח, הרבנית, הילדים יעידו שלרב זה היה סיוט לצאת לחוץ על הארץ, לא באוכל ולא בשום דבר. היה לו מאוד קשה, אבל הוא עשה את זה, בשביל עם ישראל. והרב אמר לי, תדע לך, שבכל מקום שהרבנים הקלו בחלב אקום, היה יותר התבוללות, והרב אומר, אני אומר לך את זה מידיעה. והדבר ה-13 שמניתי באחרון, זה הפצת תורה בקיבוצים, הקמת מקוואות, יש היום ברוך השם פעולה נפלאה שקורית בארץ. בהרבה קיבוצים יש בתי כנסת ויש מקוואות, ולרב יש חלק גדול מאוד בדבר הזה. ופעם אחת הרב הגיע לאחד הקיבוצים. מישהו אמר לו, אל תדבר על זה, אל תדבר על זה, אל תדבר על זה. הרב אמר, אני ילד גדול, אני יודע על מה לדבר. דיבר דברי תורה. אמר בסוף לכל הקיבוצניקים, יש לי רק בקשה אחת. מה? תעשו טובה, תעשו מה שאתם רוצים, אבל פרק אחד בתנ"ך תקראו, תתחילו להכיר את התנ"ך. כעבור כשלושה חודשים מגיע פה ללשכה מישהו, והוא בלי כיפה. אומר לרב, בגוף ראשון, אתה אמרת ללמוד תנ"ך, למדתי. כל הכבוד, הרב מכבד אותו, תמשיך ללמוד, אבל תבוא לבקר אותי, בא לבקר אותו. לימים אותו אדם נעשה בעל תשובה גדול. ואני אסיים את דבריי. אנחנו שואלים, מאיפה זה בא לרב? קודם כל צריך לדעת שהרב אמר שני משפטים מאוד חשובים, הרב שמואל, אולי תוציא פתגמי הרב אליהו, זה עדיין לא הוצאת. האמן לי שיש הרבה פתגמים, הנה השניים הראשונים. הראשון הרב אמר פעם, הרבנים של היום זה לא הרבנים של פעם, כמו שהרופאים של היום זה לא הרופאים של פעם. אמר הרב, פעם לאדם כואב את העין, הולך לרופא. הרגל לאותו רופא, הראש לאותו רופא. היום יש רופא לעיניים, יש רופא לרגליים, יש רופא לריסים, יש רופא לראש. ומפעם, יש לך שאלה, בהלכות שבת, הולך לרב. תערובות, הולך לרב, בשר וחלב, הולך לרב, תרומות מעשרות, הולך לרב. היום הרב אומר, לא, אני מומחה לתרומות מעשרות. הרב אחר אומר, אני מומחה לשחיטה, לא יודעים הכל. הרב ידע הכל. הרב בעצמו כתב סתם, הוא סיפר לי שפעם בבית הדין בבאר שבע, הוא העיר לספרא דדיינא הערה על הכתב. הסופר נעלב, מסתכל על הרב ואומר לו, כבודו דיין, אני סופר. הרב לא אמר לו כלום. כעבור שבוע, הרב מביא לו מזוזה ואומר לו, תראה, יש פה איזו מזוזה, רציתי לקבל את חוות דעתך על הכתב הזה. הרב מסתכל על הכתב ואומר לרב, כתב יפה יפה, מה זה הכתב הזה? הרב אומר לו, זה מזוזה שאני כתבתי. הסופר אומר לו, אני רואה שכבודו גם דיין וגם סופר, מכילה. הרב היה בקי בכל, הרב היה בקי בשחיטה, הרב ידע את הכל, הרב התעסק בעצמו בתארת מתים, לא רק מצד החסד, בוודאי מצד החסד, גם מצד ללמוד איזה שאלות שאלו אותו, איזה שאלות שאלנו אותו. והרב ידע בדיוק על מה אנחנו מדברים. אז מאיפה בא כל זה? אומרת הגמרא, במסכת ברכות, חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם התפילה, שעה אחת לאחר התפילה, שעה אחת בתפילה, תפילה אחת, שלוש תפילות, תשע שעות. הגמרא שואלת, והתורה שלהם איפה? מתוך שחסידים הם, תורתה משתמרת, תורתה מתברכת. בבא דוב, רבי דוד אבו חצר עליו שלום, האח הבכור של בבא סאלי, שנהרג בי"ד בכסלו בפרשת תולדות, במוסף של שבת, הערבים שמו אותו על תותח והרגו אותו. והוא כתב את ספר פתח האוהל, ספר נפלא. והוא כותב, מתוך שחסידים הם, תורתם משתמרת, כיוון שלמדו תורה לשמה. הרב למד תורה לשמה. הרב היה חסיד, הרב היה קדוש בכל ענייניו. אלו הם הדברים באופן כללי שכתבתי. אין ספק שמי שקורא את הספרים, אין ספרי הלכה, אין ספרי הסיפורים של הרב, מבין שלא היה פה מקרה, הייתה פה שיטה. פעם אמרתי לרב, רבנו, למה אתה מחמיר בהלכות שבת? הרב חייך. הרב אמר לי, אני לא כל כך מחמיר. אמרת לו, אז הוא אומר לי, אל תוקע כל דבר, הרב אומר, תוקע, היה שעון שבת, תוקע, היה לנו בגוש קטיף משהו של, 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 של חממות, תוקע, הרב תמיד אומר, כל דבר תוקע, אבל אתה מחמיר. אז הרב יוצאים פנה ואמר לי, תדע לך, שאם יש אחד הראשונים שזה איסור של קראת, אני מפחד ממנו, לא רוצה להתעסק איתו. גם זה היה כלל בכללי ההלכה. היא רצון. חז"ל אומרים שאין אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר 40 שנה. אנחנו לאחר 6 שנים, זה לא אומר שרק אחרי 40 שנה, יש אומרים בגיל 40, יש אומרים 40 שנה, זה לא אומר שרק אחרי 40 שנה תתחיל להבין. ככל שעובר הזמן, מתחילים יותר ויותר להבין. אני מברך את כבוד הרבנית, יאריך השם ימיה בטוב ושנותיה בנעימים, את כבוד הילדים העיקרים, הרבנים הדגולים, את כבוד המשפחה הכבודה, יהי רצון שאנחנו כולנו נמשיך ונתברך בתורתו, חסידותו וקדושתו של מורנו הרב שנמצא פה עמנו.
שמענו דברים מרגשים וסיפורים שאנחנו לא יודעים ולא מכירים. אחד התלמידים המיוחדים של מרן הרב זצ"ל, הרב יוסף אלנקווה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה בעזרת השם, ברמה חבריו שעשה גידיו. אם תחפשנה ככסף וכמטמונים תבקשנה, אז תבין יראת השם. אומר הפסוק, דיברנו מקודם על מידת דרשו השם וחיו, שאם אדם, הרב זצ"ל היה לו את המידה של לדרוש את השם. אם אדם מחפש ככסף ומבקש את זה כמו מטמונים, אז אדם יכול להבין יראת השם. אומר המדרש בתהילים, כתוב פלאות עדותיך. אומר המדרש, הרי אמר משה רבנו, לא נפלאתי ממך. מה זה לא נפלאתי ממך? אומר המדרש, דבר פלא עצום. לא נפלאתי אלא ממך שלא עמלת בה. מה פירוש הדבר? אם אדם יש לו חיסרון בידיעת התורה, יש לו חיסרון ביראת השם, יש לו חיסרון, הרב אלנקווה אמר שהרב היה בקי בכל הדברים, זה היה דבר פלא עצום. בכל, דיברנו על זה כמה פעמים, הרב היה גומר את השיעור בישיבה, שזה היה שיעור, צריך להבין שזה היה מלחמה, זה לא היה שיעור, זה היה מלחמה. אם נתאר את זה בשתי מילים, הרב היה מגיע ומוסר שיעור בישיבה, יש שם 300 אברכים, 400 אברכים היום יש ברוך השם, אז היה 300 אברכים. הרב היה מתחיל את השיעור, זה היה דבר פלא עצום, זה היה אומנות במסירת השיעור. הוא היה מתחיל את הגמרא, רש"י, תוספות, מעמיד את הסוגיה, מעמיד את הסוגיה על בוריה. פשט, סוגיה. ואז הוא היה אומר את החידוש ההלכתי שהוא רוצה להגיד, ועד היינו רואים הר געש, הר געש שמתרומם פתאום, כל האברכים קמים וצועקים ומתווכחים עם הרב, והרב היה מתחיל לענות ומעמיד את הסוגיה ומביא את המקורות לדבריו ומביא חיזוקים לחידוש שלו, וככה השיעור היה מתנהל. לא יכלו לישון בשיעור הזה, זה לא היה שייך בכלל אפילו לחשוב להירדם, והרב היה נותן לשאול בתוך השיעור ועונה ושואלים ועונים, ואחרי שרב היה גומר את השאלה, את השיעור עצמו, היו, לוקח לו זמן, שעה, שעה וחצי, עד שהוא היה מגיע למשרד בחזרה. עד שהיו באים ומזכירים מלמעלה ומושכים את הרב בכוח. ולמה? כי כל אחד היה ניגש עם השאלות, זה שואל באור החיים, וזה שואל ביורי דעה, וזה שואל בחושן משפט, וזה שואל בגמרא בבא בתרא, וזה בדיוק עסוק הרגע בגמרא בכתובות, ויש לו שאלה שם בפירוש רש"י, והיית רואה איך שהרב עונה לכל אחד דבר, דבור על אופניו, זה היה פלא עצום. טוב, תגידו, זה היה בזקנותו, כותב את זה הרב דוד אבוחצירא, מנהריה, שהיה תלמידו של הרב בישיבת בית שמואל, הוא כותב את זה בהספד, זה מופיע בגדולת מרדכי, הוא כותב שהוא למד אצל הרב, והרב היה אברך בגיל 40, אומר, והיה שם בבית המדרש עריות, שיום כולם חברי בית הדין הגדול או רבני ערים, ככה הוא כותב שם, מספר. אומר, והיו מקיפים את הרב ותורדים אותו בכל ארבעה חלקים בשולחן ערוך, אחרי גמר השיעור, כמו שהיו עושים לרב פה בגיל 70, היו עושים לרב בגיל 40. והיה אומר, אני לא, והרב היה עונה לכל אחד כאילו הוא מונח בסוגיה. ואומר, ובטוחני שהיה לו רוח הקודש, ככה הלשון שלו, אני תכף אזכר בלשון שהוא אמר, בטוחני שסיעו מהשמיים כי ברנש לא יכול לענות, להיות מונח בארבע חלקים בבת אחת. זה הלשון שלו, לא יכול להיות מונח. אבל כל זה, מאיפה הגיע? כל זה הגיע מעמל התורה. מי שראה את הרב, איך שהוא לומד, את ההתמדה שלו, אין רגע שהוא מבזבז. אם תבקשנה ככסף, אומר, לא נפלטי ממך, אומר המדרש, לא נפלטי, אלא ממך שלא עמלת בה. אם אדם עומל בתורה, אז הוא יכול לדעת את הכל. הכל תלוי בבן אדם עצמו, והרב זכה, וראינו את זה בחוש, איך אתה עמל התורה של הרב. כמו שאמרנו, יש היום עבדו ויוצאו ברוך השם את הספר הלכות שבת, זה ממש חסד השם שממש יצא הספר לאור הלכות שבת, שני כרכים, יצא היום, הכניסו אותו לדפוס ביום רביעי, עמי דוד אבוקסיס ככה לחץ את כולם בדפוס ויצא היום הספר לאור, זה פלא, זה נס בפני עצמו, איך יצא שני כרכים, תוך ארבעה ימים יצא הספר הזה לאור העולם, ומי שרואה שמה, זה ממש אלף דפים, הלכות, הלכות פסוקות של הרב, זה לא הספרים שיצאנו לפני כן, שזה התשובות של הרב, הלכות פסוקות של הרב עם המקורות, בתוך השיעורים, בתוך שיעורי כל צופה, איך שהיו פה. לראות, היה מספרים, אנחנו ראינו את זה, שהרב היה יוצא מבית הכנסת פה, והולך לביתו הלוך, וחוזר מבית הכנסת, היו מקיפים אותו לפחות 30-40 אנשים, וכל אחד שואל אותו שאלה בהלכה. בכל מקום ומקום היה שואל אותו שאלה בהלכה, והרב היה עונה. קראו לרחוב הזה בעל השילטות. באמת, הרחוב שמוביל מהבית של הרב לבית הכנסת, קוראים לו בעל השילטות. כי כל השאלות נשאלו שמה, ורק מהשאלות שאספו האנשים שמה, יש חוברות שלמות שקיבלתי ממש עכשיו, שאיך קוראים לספר הזה שהוציאו, קוראים לו בעל השילטות, כך קוראים לספר, למה? כי הספר הזה נשאל בדרך. וגם אדם, אנחנו ראינו את זה בחוש, אנשים שלחו עם הרב, שאלו את הרב שאלות בכל המקצועות כולם, צריך להבין שאדם היה שואל שאלה את הרב, הוא היה מכין את עצמו לפני שהוא שואל, והרב היה עונה לו במקום דבר דבור על אופניו. סיפרתי את זה פעם, אני חוזר ומספר, אני זוכר באחד בימי הפורים, הגיעו אברכים לבית של הרב זצ"ל, והיה אברך אחד שהוא היה טיפה קצת שטוי, והוא החליט לבחון את הרב. הוא החליט לבחון את הרב. אז זה היה ככה ב-11 בלילה, ומה שהוא עשה, הוא חיפש, גאון מבינה, שמקשה קושייה במקום הכי נידח שיכול להיות. זה היה בספר משלה, חיפש באיזה פסוק אחד, איזה קושייה, ואמר, אני אשאל את הרב את זה באמצע. זה מה שהוא החליט לעשות. באמצע שמחת פורים, הוא שואל את הרב, הרב, הפסוק אומר ככה, אבל זה כך וכך. הקשר את קושיית הגאון מווילנה. הקשר את קושיית הגאון מווילנה, באמצע פורים, באמצע הלילה, זה היה בלילה בפורים. אני זוכר את זה, אני אמרתי שם, הסתכלתי, הרב תובב עליו בצורה חדה. אמרו לו, אתה שואל את השאלה של הגאון מווילנה בפסוק זה וזה, פרק זה וזה, פסוק זה וזה. הוא נהיה חיוור. הסתכלתי עליו, אמרו, מה? ותשמע, זה רוח הקודש. כמו שאמרת, הרב היה פוסק מרוח הקודש. אנחנו רוצים לבקש מאחי הגדול, הרב הגאון, הרב שמואל אליהו, רבה הראשי של צפת, שיבוא ויגיד, וננסה להספיד מעט את מרן הרב זצ"ל.
פשוט מורד הרבותיי, קהל קדוש, אחי היקר, הרב יוסי, שממשיך את דרכו של מור אבא עליו השלום, להפיץ תורה, להגדיל תורה. שמענו מקודם מהרב הנקווה, איך הוא מספר את אחריות של מור אבא עליו השלום, בכל מקום שהסתובב בעולם, מדי פעם שאני מסתובב בעולם, אז אני רואה שני דברים. קודם כל מספרים לי סיפורים על מור אבא שהיה שם, מה עשה, איזה תקנות תיקן. את הרושם של הרב, אנחנו מקבלים בברכה את כבוד הרב צדקה. כשאנחנו מסתובבים בכל מיני מקומות בעולם, בקהילות יהודיות, אנחנו מוצאים שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מוצאים אנשים שעוד זוכרים את הביקורים של הרב, את התקנות שהוא תיקן, את החיזוקים שהוא עשה, בין אם זה מיין בנץ, ובין אם זה ללמד אותם לא להשתמש בחדש. הרב יוסף, תוסיף את זה לרשימות שלך. ודברים מהסוג הזה, אני זוכר הייתי פעם עם הרב עליו השלום, הסתובבנו בארצות הברית, קהילות שלמות. הרב אמר לו, מה עם חדש? אמרו, מה זה חדש? מה זה חדש? אמר לו, חדש אסור מן התורה. תביאו לו לחם יש... הביאו לו לחם יבש, ביקש לחם ישן, הביאו לו לחם יבש. לא הבינו מה זה לחם ישן. ואחר כך כמה שנים אחר כך באתי שם, אני זוכר, הייתי, ברוך השם, אנשים למדו, וכן זה הדרך. בכל מקום, אתה מוצא אנשים שהרב בירך אותם. ומספרים עד היום בהתרגשות איך הברכות שלו שהיה בביקורים שם המבקר, איך הברכות היו חלים. ודבר אחרי שאנחנו פוגשים בתלמידים של הרב יוסי, שזה תענוג לראות, אתה מסתובב בעולם, אתה מוצא תלמידים פה מבית המדרש, פזורים בעולם, מורי ורבותיי, שתבינו, רב בחוץ לארץ זה הצלת נפשות. זה לא בדיבור, ממש, במקום שיש רב, רב אמיתי, עם תורה מלאה אהבה, כמו של הרב עליו השלום. תורה מלאה אהבת ישראל, מלאה אהבת תורה, מלאה חום, מלאה קדושה, מלאה טהרה. רב כזה מחיה מתים. ממש. מרבה תורה מרבה חיים. אתה רואה את זה בחוש, לא בחוש. יש רב כזה, כל מי שסביבו חי. כשאין רבנים ספוגים בתורת חיים, זה אסון, שם יש התבוללות, התפרקות, שם ירחם. אז עד היום מרגישים וממש מרגישים את הפעולות של הרב זצ"ל ואת ההמשך מה שעושה אחי היקר הרב יוסף. אנחנו זכינו שהגיע פה הרב צדקה מהמשפחה, רוצים לשמוע את דבריו, בבקשה.
ברשות הבנים, הגאונים, הרב שמואל, רבי יוסף, המשפחה, קהל קדוש. כבר כמה שנים שבאים פה להסתופף להזכרה של רבנו עליו השלום במרדכי אליהו. הגמרא אומרת, הספד זה רק שטח 12 חודש. לב אורח ארעה להספיד יותר מ-12 חודש. תוך 12 חודש מספידים, כי הנשמה עולה ויורדת, הנשמה נמצאת במקום, ושייך להספיד. אחרי 12 חודש כבר לא. אבל בכל זאת, אנחנו עושים הזכרות. מה ההזכרה הזאת? התענוג הכי גדול, של המנוח, אדם גדול שנפטר, תענוג הכי גדול ועצום, לדבר בשבחו על מנת ללמוד ממנו. זה השמחה הגדולה ביותר. אנחנו רואים שגדולי ישראל, עוד מזמן, תמיד המלך עליו השלום, חכמי הגמרא, לא רצו בשום אופן להיפטר. רצו לשאול עוד לחיות. שאלה שנשאלת, מה יש להם פה? הרי יש להם שם התענוג, שעה אחת של העולם הבא, זה יותר מכל חיי העולם הזה. התענוג שנמצא בעולם הבא, אין דוגמתו. סתם אדם לא יודע מה יהיה איתו שם. צריך לתת דין וחשבון, אוי ו... אבל אדמים צדיקים, דוד המלך לא עבר עליו חצות לילה משינה, אחרי כל הרדיפות הנוראות שהיה לו. מי ידע מקרא בתנ״ך, מי היה נרדף כמו דוד המלך? בכל זאת דוד המלך אומר, אף פעם לא פספסתי את החצות. אני קם מחצות עד הבוקר, יושב ועוסק בתורה, עד חצות היה יושב, מתנמנם כסוס, ומחצות היה עושה, למד כל התהילים ברוח הקודש. אי אפשר לעבור ברוח הקודש בלי שמחה. אדם נרדף כזה, ישב ושמח. בכל זאת דוד המלך לא רצה בשום אופן להיפטר, ישב יום שלם ולמד מהבוקר עד הערב, בכדי שהמלאך המוות לא יבוא, ואז מה שהיה, מה שהיה, והשמיים רוצים שיפטר, אז נפטר. אמר דוד המלך, מה הוא צריך פה את העולם הצרות שיש לו פה? אבל העניין הוא, הצדיקים, כל מטרתם הם לעשות נחת רוח לבורא עולם. אוהבים את השם, ואהבת את השם אלוהיך. כשאדם נמצא בעולם הזה, יש לו מלחמה, מלחמת היצר וחייליו, ככה אומרים מורש השונים. אותו רב, אותו צדיק, שבאו חיילים, באו בניצחון, ומביאים את הדגל של הניצחון, אמר להם, באתם מהמלחמה הקטנה, ועכשיו אתם מתייצבים למלחמה גדולה, צחקו עליו, אבל זה היה מלחמה עצומה, ואנחנו ניצחנו, מה אתה מדבר? אמר להם, מלחמת היצר וחייליו, זה הרבה יותר גדול מהמלחמה שאתם לחמתם. כל אדם ואדם, מי גדול עד קטן, כל הגדול וחברו יצרו גדול ממנו, ובכל זאת נותן לאדם מנוחה פה בעולם הזה. וכשהוא לוחם, הוא מצליח, אז הוא מקבל את השכר בעולם הבא, שכר של עבודה שלו עצמית, לא שכר של חסד, אלא שכר של אדם עצמי, וזה הקדוש ברוך הוא, וזה הקדוש ברוך הוא, לכן שלח את האדם בעולם הזה, להילחם עם כל היצרים שלו, עם כל הבעיות שלו, כל דור ודור יש לו יצרים מיוחדים, יש יצור של עבודה זרה, יש יצרה של עריות, לדאבוננו היום יש יצרה של עריות, אלו המכשירים הטמאים, שנהרסו משפחות שלמות, משפחות יקרות, מהמכשירים הללו. לדעת, בצורה שלנו, זה לא הולך לפי המעשים, לא לפי העיקות ולא לפי הכמות. אם התורה, אנחנו קוראים בריאת שמע, ולא תתונו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה לאו דאורייתא. אם אדם מסתכל במקום שלא צריך, מקום שיש שם עריות, אז זה מעבר את העיניים שלו. הרי בעולם הבא אומר רבי נשחי, שכל התענוג, זה שרואים את השכינה ורואים את הכל. אם אדם מטמא את העיניים שלו, איך מה יעשה שם? הוא יהיה עיוור שם. ואנחנו צריכים לדבר ולדבר על זה, כי לדאבוננו היה צערה גדול. פעם היה בזמן הנביאים צערה של עבודה זרה, היום יש צערה של עריות כאלה. הפסוק אומר, רשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי? מה אתה לומד תורה? מה אתה לומד? מה, למה לא? אומר לו, אם היית גנב, ותיר עצמו. זה ברור שגנב לא יש ללמוד בישיבה. אבל לרוץ עם הגנה ביחד, לעשות לו כל מיני היתרים, זה כן יכול להיות. ואם מנאפים חלקיך, לא אומר הפסוק שהוא נואף, אבל חלקיך, יש לך חלק בניאוף, בזה שאתה מסתכל במקומות האסורים, אז הם מנאפים חלקיך. פיך שלחת ברעה, לשון הרע וכו' וכו'. זה מה שדוד המלך אומר. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מרבנו, את שמירת הלשון שלו. מעולם לא שמענו שהיה מדבר על מישהו, בכל מיני מצבים, תמיד היה מדבר כדברי תורה, היה בא לבקר את מורבי, מההתחלה ועד הסוף, רק דברי תורה, רק ורק דברי תורה, קשיות, תירוצים, פלפולים, וכשבקטנותו, בצעירותו, מדע עצומה, זה מה שהיה הרב. קדושה של הרב, הפרישות ממאכלים, פלא פלאות, גם כשהיה בחור, כשהיה צעיר, הוא לא אכל, בשר לא אכל, בשר כשר, חלק הוא לא אכל. את העופות היה שוחט בידיים שלו. כל וכולי, זה מה שצריכים ללמוד. ואז המנוח אומר, אתם לומדים ממני, אז אני עוד אני חי פה, ואני אברך אתכם. אם אנחנו נלמוד מהרב מהקדושה שלו, מהפרישות שלו, מהקדושה, מהחסידות, אז בוודאי, בוודאי, הרב יברך אותנו. אבל אם אנחנו באים ושומעים, מה בהם? הרב צריך את השבחים שלנו? הוא לא צריך, מלוך השם, בן פה עד יוסף. הוא לא צריך אותנו. צריכים שאנחנו נלמוד ממנו. כל מה שדיברו פה הרבנים, ללמוד ממנו. ללמוד את ההתמדה העצומה. אני אזכיר רק דבר אחד שאני רגיל להגיד אותו לפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת שלח לך. פלא פלאות, כל מי שקורא את הפרשה נבהל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך אנשים. מה זה אנשים? כשרים. אנשים חשובים. ומשה רבנו בוחר אותם ואומר את השמות זה וזה וזה וזה. כשרים של דור למשה רבנו, מה זה כשרים? איזה כשרים היו? ובסוף מה קרה? נפלו בפח, עד שהגמרא עומד, מרגלים אליהם חלק העולם הבא. 40 שנה השאירו את ישראל במדבר. איך זה יכול להיות? רק שני אנשים הצליחו. מכל הדור הזה, מכל המרגלים, רק שני אנשים. מי זה היה? כלב ויהושע. הם שהצליחו. איך הם הצליחו? זה ברור שכל מי שמבין פשוט שזה היה ניסיון מיוחד שם. זה לא היה סתם. היה ניסיון עצום. והקדוש ברוך הוא רצה לראות מי יעמוד בניסיון. והם לא הצליחו לעמוד בניסיון. כי היצר הרע היה חזק מאוד, הייתה מלחמה גדולה, ולא הצליחו. מי כן הצליח? שני אנשים. כלב ויהושע. טוב, יהושע איך הצליח? הגמרא אומרת פשוט. משה רבנו, קרא אותו, עשה לו משבר לך אחד, וגמר את כל העסק. מה קוראים לך, יהושע? יהושע, לא, יא יהושעך מעצת, יהושע תקרא, יא יהושעך מעצת מרגלים, חזק וברוך, גמרנו, אין שום בעיות. כלב, כתוב שהיה בעיות גדולות אצלו. הוא רואה כל הרבנים, כל החברים שלי, כולם מבינים אחרת. והוא יחיד, יהושע עוד אחד. אז איך יצא נגדם? בוודאי שהיה ניסיון, היה להם כל מיני ראיות וכל מיני דברים שהם צודקים. אבל הכלב רואה האמת, יש פה משהו לא אמת. זה לא משנה, יהיה מי שיהיה, יהיה אלפים אנשים. אבל אני רואה לא אמת. מה לעשות? כלב מוסר את נפשו ללכת להתפלל. איך אתה מתפלל? אתה בא, אדם זר, לא מכיר כבישים, לא מכיר רחובות. יבוא שוטר, יגיד לך, נו, תן את עמדת זהות, מי אתה? מה יעשה כלב באותו שעה? סכנת נפשות. הוא מקריב את עצמו. ללכת, לפלל אצל אבותינו הקדושים. היום אנחנו הולכים לקברות הצדיקים. שאל אחד, למה אתה הולך לקברות הצדיקים? זה צריך להתחתן, זה צריך דירה, זה צריך כך, כל אחד. אבל מי היה הראשון שהלך לקברות הצדיקים? מי לימד אותנו ללכת לקברות הצדיקים? זה כלב. ועל מה כלב הלך? להינצל מיצר הרע. דבר ראשון שהולכים לקברות הצדיקים צריכים להתפלל, להינצל מיצר הרע הוא, הבנים שלו, הנכדים שלו, אחרי שיש היום הרבה חילוניות ברחוב, הרבה טעויות ברחוב, להתפלל על זה דבר ראשון. וזה כלב והלך להתפלל והצליח. הצליח כלב. ואז הוא ניצול, ניצול מכל העסק. ואילו יהושע, לא כתוב שאלה בעיות בכלל. כי יהושע יש לו מי שברך, מי שברך של, של, של משה רבנו. עכשיו בואו נסתכל, נבוא ונראה. יש פה שלושה סוגים. יש סוג של המגלים, נגמר, נעבדו מן העולם. שוע וכלב, ניצלו. אבל איך ניצלו? אחד ניצל בקלות, השני ניצל בצער גדול, היה ממש מסוכן. יבואו בשמיים, יגידו, למה אתם עושים ככה? יבואו, למה עושים פה טקסיה פה? מדוע יהושע משיבלך אחד מגומרים את כל העסק? גם לנו, משה רבנו, היה עושה עם יהושע, והיה עושה משיבלך וגמרנו. למה כלב צריך כל כך הרבה לסבול עם יצר הרע? צריך ללכת לסכן את עצמו במדבר, במיד. אלו זה נורא בהיום. למה לא עשו לו כמו יהושע? המרגינים, כל שכן יגידו, ולמה אנחנו לא עשו להם שום דבר? אז מה התירוץ? התירוץ הוא שהשמיים לא נותנים בחינם. נתאר לנו תיאור. תיאור. שניים באו לבית חולים. צריכים להתאשפז. חולה אחד נכנס למשרד, המזכיר כותב לו, חתימה, הולך לך הביתה, תכנס, הכל בסדר. בא שני ואומר לו, תשמע, אתה צריך לשלם, כל לילה 1,000, 2,000, אני יודע, וחמתו בערב, ומה האפליות, למה לא גמרת בחינם, ולמה לי אני צריך לשלם כל כך הרבה כסף? צועק, צועק, זה לא רעשי כמו לצעוק. תשמע, אין דבר כזה בחינם. האדם הזה הוא חבר קופת חולים, הוא משלם כל יום משלם, משלם, וזה מגיע לו. אתה לא שילמת אף פעם, זה המחיר. אותו דבר גם כן. יהושע בן נון לא קיבל את הברכה בחינם. יהושע היה מתמיד בתורה שאין כמותו. כתוב לא ימיש מתוך האוהל. נתאר לנו, משה רבנו עולה 40 יום להר סיני. יהושע שם את האוהל שלו בקצה של ההר. מה, יום, יומיים, שלוש, הוא לא בא, תלך הביתה, תראה מה נשמע. טלפון אין, שום דבר אין. מה אתה חושב פה עומד? לא ולא, יהיה כמה שישאר. אני לא יכול רגע אחד לעזוב את משה רבנו. רגע אחד להסיק ממטרה מהתורה של משה רבנו, לא. אז הוא נהיה חלק ממשה רבנו. משה רבנו לא מהמרגלים. הוא יכול להגיד לו, חתימה אחת מספיק. יא, יושעך מהצד מרגלים, גמרנו. מספיק. גם זה לא היה צריך להגיד לו, בסוף כל זה נמצא בחברה, נו. אבל מי כמו יהושע שלא יכול רגע אחד להפסיק מהתורה? אין אחד כזה. כלב כמה שהיה צדיק, אבל לא יכול בדרגה כזו. אז הוא היה צריך לעשות עבודה עצמית. ואיך הוא ניצול באמת? הוא ניצול על ידי תפילה. על ידי שהלך להתפלל, הוא ניצול. רואים מפה שכל מה שנברא האדם בעולם הזה, אומר המסילת ישרים, לעבוד את השם ולעמוד בניסיון. ואיך מצליחים? יש לנו שני הצלחות האלה. הצלחה דרך של ישוע בן נון והדרך של כלב בן יפונה. הדרך של ישוע בן נון התמדה בתורה. התורה הגונה מגנה צולי מצלה. אם אדם לומד תורה לשמה, כמו ששמענו על רבנו ויודעים אנחנו מרבנו, לא אלה שום עניין, רק תורה ותורה ותורה, בלי שום דבר אחר. מקטנותו, מגדלותו, מצעירותו. עזב, פרש את כל הדברים, את כל המתאבות, מעולם לא אכל בשר. גם בכל סעודה היה נמצא, מעודד, מחזק, אבל הוא לא אכל בשר. בחור, עוד לא היה אוכל בשר. פרישות, כל מה שעשה לשם שמיים. התורה שלו מתברכת. לכן כשמספרים פה על גדלותו בתורה, זה לא חד לא פשוט. יש לו תורתם, תוך שחסידים הם, תורתם מתברכת. אז את מדם רוצה להציל את הילדים שלו, רוצה להציל את עצמו, להתמדה בתורה. לא להפסיק שיעור, אף פעם יהיה מה שיהיה. שיעור של תורה, לא להפסיק. ללמוד תורה לשם שהשם ציווה אותי ללמוד תורה. ואני מחפש ללמוד על מנת לקיים, בלי שום פניות, לחפש את האמת. זה דרך של יהושע. הקדוש ברוך הוא מציל את הבן אדם הזה. גם יהיה לו ניסיונות, הוא יוכל לעמוד בהם. כתוב שאדם יש לו ניסיון, צריך לצום, צריך לזה, כי כמו אדם חולה, נוצם, זה יותר גרוע מחולה. כי או ככה או ככה, אם אדם לא עומד בניסיון, נופל, אז אוי ואבוי לו, מה יעשה בעולם הבא, בגיהנה, מכל הדברים האלה. אז מה הדרך? תורה. יש דרך, אני לא יכול להתמיד כל כך הרבה, אז אני עושה מה שאני יכול. קובע עתים לתורה, בוקר וערב, כמו שכתוב בשולחן ערוך, אבל זה לא מספיק. תפילה. הבנו היה שני הדרכים האלה אצלו. תורה בהתמדה, תורה בחשק, תורה לשמה ותפילה. אדם כל כך עסוק, כל כך עול ציבור על ראשו, קם מוקדם, נצחמה, תיקון חצות, כל הדברים האלה. גם דרך של תפילה, גם דרך של תורה, לכן הוא זכה. לא עשה משהו מיוחד. ממילא התורה הרימה אותו, התפילות הרימו אותו. אם אנחנו רוצים לזכת בדרכיו, אם אנחנו רוצים שהרב יברך אותנו, יברך כל אחד ואחד מי שנמצא פה, ללמוד מדרכיו, נתחזק יותר בתורה לשמה, נתחזק יותר בתפילה, לבוא להתפלל מוקדם, מישכם אברהם בבוקר, אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כל קדיש, כל אמן, אי אפשר לשלם עליו בעולם הזה. עלינו לראות את הקדושה של הרב, התנהגות של הרב, לא ככה ולא סרק ולא פרקוס, אלא רק עבודת השם. ככה גם אנחנו נשתדל בדרך הזאת ללכת. אז בוודאי הרב ישמח שאנחנו עוברים בדרכיו, בין אדם למקום ובין אדם לחברו, היה לנו משתדל בחוכמה איך לספק את השני, איך לתת לו איזו מילה שהיא תרגיע אותו, איך לכבד אותו, וכל בן אדם היה פונה בצורה אחרת. ככה אנחנו צריכים. אבל חלילה וחס, אם אנחנו נלך אחר הרחוב, לא נראה אותם האנשים שנאמר עליהם, והיית גנב ותירץ עמו, מנאפים חלקיך, פיך שלחת ברעה, זה לא היה אצל הרב, חס ושלום, אפילו כלשהו. למוד ממנו, שנעזרת השם, להתקדש יותר, להתאר יותר, וכל היום נמצאים אנחנו במצבים כאלה, שכולם כל גויים סבבוני, אבל ממש כל יום ויום זה ניסי ניסים, רק בזכות התורה, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים, אומרת הגמרא, בזכות מה היו עומדות רגלינו? בזכות שישים ועוסקים בתורה בשערייך ירושלים. כל מי שלומד תורה הוא המציל את עם ישראל, זה שמציל. לכן גם אנחנו נתחזק יותר בתורה, יותר ביראת שמיים, נשים את התמונה שלו נגד עינינו, נשים את התמונה שלו, לא את הצורה מה ששמים, אלא זה אינני יודע אם זה כל כך כבודו, אלא נשים צורה רוחנית של הרב, הצורה הרוחנית שלו, נשים אותה נגד עינינו, ואז בוודאי בוודאי הרב יברך אותנו, נלך בדרכיו בפרישות, נלך בדרכיו בשיעורי תורה. מה זה שיעור תורה בתהליך? אנחנו לא יכולים, אני אגיד על דבר אחד, אני התעוררתי בו הימים האלה, ואמרתי את זה כבר להרבה, ואני רוצה אולי נגיד אותו גם פעם, לעניין נשמת הרב, זכותו יגן עליהם. מה זה שיעור תורה? אנשים חושבים שיעור תורה, לא. פעם באים, פעם מאחרים, פעם שיעור, מה יכול? אני יודע תורה מספיק, לא נורא. אם אני אבוא אחרי 10 דקות, אם אני לא אבוא לשיעור, מה יהיה? יש גמרא, שממת אני התעוררתי ממנה. מה זה שיעור תורה? מה זה שיעור תורה? הגמרא אומרת שאביי היה כהן. ואביי, הוא לא רצה לקבל מתנות כהונה. יש נותנים מתנות כהונה, תרומה, זרוע, הלחיה, עם קיבה. השקפה, לא רוצה להיות מאנשים, לא רוצה. אבל פעם אחת הוא כן היה מקבל. מתי? בערב כיפור, היה מקבל מתנות כהונה. ולמה היה מקבל? אומרת הגמרא, שידעו שהוא כהן. ככה חשוב שהוא לא כהן. שואלת הגמרא, מה הבעיה? עוד שהוא כהן, הוא צריך... לא הולך בית הכנסת, לא עולה לברכת כהנים, כולם רואים שהוא כהן. הוא צריך פעם אחת בשנה לקבל מתנות כהונה בשביל להראות שהוא כהן. מה? לא מובן, שאלה עצומה הגמרא שואלת. אומרת הגמרא שאביי לא היה הולך לבית הכנסת. לא ברכת כהנים, ולא תפילה, ולא כלום. איך זה יכול להיות? אביי לא הולך לבית כנסת. אומרת הגמרא שמפני שכל בוקר היה עושה שיעור תורה. בשיעור תורה יותר חשוב לא מללכת בית הכנסת. מובן, לא מצא לעשות שיעור תורה רק בזמן שבבוקר, בשעת התפילה. אז זה באמצע היום, באמצע הערב. אבל זה השאלה תרוץ ופשוט. כי בזמן הגמרא כתוב שהפועלים היו הולכים מעמוד השחר עד הערב. אז האנשים האלה לא יתאמו טעם תורה בחיים שלהם. מה יהיה אדם בלי תורה? זה כמו בהמה. ומותר האדם מן הבהמה, אין כי הכל הבן. הוא יעבוד ויעבוד, מה זה שווה בלי תורה? אז היה אומר, אני מוכן לוותר הכל. הכל לוותר, אבל לא להשיג שיעור תורה. הוא אומר, מה זה חשוב ששיעור תורה? כמה זה? היום בימינו יכולים גם להתפלל, וגם שיעור תורה זה בטח. אבל רק מוזר, היה עד כמה השיעור תורה חשוב. כמה רבנו היה מכתף רגליו, כמה היה עושה שיעורים עוד מצעירותו. מצעיר אותו היה עוד בשכונה, בגאולה, בבוחרים, זה היה שעושה כעוני תורה, עד סוף היום האחרון. הרבה קיבץ איש ואיש חייל, רב פעלים מקבציאל, מה זה מקבציאל? נקרא חי וחי שרבה פעלים לישראל. שתולים בבית השם, בחצות אלוהינו יפריחו. הוא שתול עכשיו בעולם הבא, אבל גם בחצר פה פורחים. בבית כנסת הזו, במקום הזה, עומדים תלמידים, תלמידי תלמידים, תלמידי תלמידים. ככה אנחנו נלך ללכת בדרכיו. בדרכיו ממש, דרכיו לעבוד את השם, עבודת שלמה, עבודת תמה. יהי רצון שהשם יזכנו את כולנו, לחזור בתשובה שלמה, וללכת בדרכי רבנו ורבנו להתפלל עלינו, להתפלל על הרבנית, על המשפחה, כולה, על הבנים הגדולים שלה, כל הנכדים, כל המשפחה. תפלל על קהל, כל הכלל ישראל, כל התלמידים, כל האנשים שבאו לשמוע את דברי תורה, תפלל עליהם ועלינו, שכחו יבטל מעלינו על כל ישראל לחיינו כל מיני גזרות קשות ורעות, ויגזור עלינו גזרות טובות, אמן ואמן.
מכבדים את הרב צדקה, שברוך הוא יזכה אותו להמשיך להעמיד תלמידים לתורה ולתעודה, להגדיל תורה ולהדירה. אנחנו נסיים את הדיבורים על הרב, את ההתחזקות מתורתו של הרב, כמו שהרבנים אמרו, ושני משפטים על הפרשה, ואחר כך נתפעל ערבית, וכמובן נזכור שיש לנו ביום חמישי, בעזרת השם, ליד הציון של הרב בהר המנוחות, תפילה והתחזקות, כמו שהרב עליו השלום היה מהדר בתפילת רבים. איזה דבר אחד מהפרשה, בפרט השבוע שנקרא, בעזרת השם יתברך, נקרא על קורח. בתחילת הדברים אנחנו רואים איך משה רבנו מתאמץ, משה נופל על פניו כדי למנוע את המחלוקת, וכך הלכה באמת, אדם צריך להתאמץ במניעת מחלוקת, ובסופו של דבר, משה מדבר בתקיפות נגדו, והעונש שם כתוב, ויובדו מתוך הקהל, שם ירחם, הוצאת האדמה את פיה ובולט אותם חיים. יש שואלים, מה רוצים מקורח? קורח אמר, דבר פשוט, כל העדה, כולם קדושים. מה, לא אמר ישעיהו הנביא ועמך כולם צדיקים? גם אמר. אז מה לא טוב? מה לא טוב בדברים של קורח? להפך, אמר סנגור על עם ישראל. יותר מזה, משה רבנו, כאשר משה רבנו אמר על עם ישראל, כשהיו בממתת שערי תומה ואין לו יאמינו לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך אתה אומר דבר כזה? הם מאמינים בני מאמינים. אז גם משה רבנו למד לדבר סנגור על עם ישראל. וגם, אנחנו יודעים, ישעיהו הנביא, ויש על זה דרך רבים. וכותב הרמח"ל בספר השערים, שזכות צדיקים, עניינם לדבר זכות על צדיקים, על עם ישראל, לסנגר על עם ישראל. כמו משה רבנו, שאפילו אחרי חטא העגל כל כך מוסר נפש של עם ישראל. אז מה רוצים מקורח? התשובה, יש גמרא במסכת עבודה זרה, בתחילת, ממש בהתחלה, שם מופיע, הגמרא אומרת, מה זה עבודה זרה? אומרת הגמרא, עבודה זרה היא ותרנית. והגמרא מביאה כמה וכמה דוגמאות מפסוק שנמצא בספר עמוס, שמסבירה אותו הגמרא, שירובעם בניבט, כשבא לשכנע את עם ישראל לעזוב את עבודת השם, ללכת לעבוד את העגל, אז הוא אומר להם, עבודה זרה ותרנית היא. התורה מקפידה על מצוות, כל מיני מצוות, כהנים לוקחים את המיוחדים, אפשר מקצות העם. התורה אומרת להרים חלב זבחי עד בוקר, עבודה זרה אמרה, הביאו זבחיכם לבוקר. התורה אמרה, ביום זבחיכם יאכלו לאחרת, עבודה זרה אמרה, לשלושת ימים מעשרותיכם, ותרנית. עבודה זרה ותרנית היא. חוכמתם של מנהיגי ישראל היא לדעת מצד אחד להיות מלאים סנגור על עם ישראל וביחד עם זה לא להיות ותרנים. משה רבנו, עם כל הנסירות נפש שלו לעם ישראל, הוא זה שאומר לעם ישראל מוסר בתחילת ספר דברים, לכל אורך ספר דברים. ישעיהו, שהוא אומר ועמך כולם צדיקים, כל כולו, בכל ספר ישעיהו אנחנו מכירים כמה הוא הולך ומדבר, והולך למלך ומדבר עם המלך ומדבר עם העם ומסתובב בחוצות ירושלים ומעורר אותם בתשובה. הוא לא אומר ועמך כולם צדיקים נוותר להם, אבל קורח מה אומר? קורח אומר כולם קדושים, אחרי חטא העגל ואחרי חטא המרגלים. נו מה ומה? ככה להשאיר אותם במצב הזה? אתה חושב שמתוותר, כל האומר, כל שלך הוא ותרן, השם ירחם. החוכמה הגדולה של הצדיקים, זה לחבר את שני הדברים האלה גם יחד. גם אהבת ישראל, עד כדי מסירות נפש, וגם לדעת לרומם את העם מהמקום שבו הם נמצאים. אני זוכר שפעם אחת, הרב עליו השלום, הלך איזה שיעור בהסתדרות. פעם ההסתדרות הייתה מוקד הפך התורה. הם כל כך היו מוקד הפך, שצהל היה כשר, אבל הם, במפעלים שלהם, לא הסכימו שיהיה כשר. עד כדי כך היה להם הפך התורה. ואני זוכר, הזמינו את הרב הלכת שמה, והוא הולך. אמרתי לו, אבא, למה אתה הולך להסתדרות? אמר לי, מה, הם לא יהודים? בוא איתי, בוא תראה. אף פעם הוא לא אמר לי, בוא. אבל הפעם הוא ככה, שאלתי, אז אמר לי, טוב, אני אראה לך. לקח אותי, אני זוכר, באתי שם, היה אולם מלא אנשים, אני הסתכלתי, באתי, ואיזה יהודים מתוקים אלה, מסכנים, אז מה אם הם באו? אז מה אם ההסתדרות הביאה אותם? והרב דיבר, וחיזק, ודיבר, ואני, כל מילה שהוא אומר, אני אומר בליבי, איזה שאלות שאלתי, איך יעשתי שאלות כאלה? בסוף, היה שם אז יושב ראש ההסתדרות, לא זוכר איך קראו לו, תימני, קיסר, קיסר, הוא בא לרב, נשק לו את היד. הוא ראש הזה, הוא כל כך התלהב מהדברי התורה, התפעל. וחזר למורי, חזר לבית אבא, התעורר לו אהבת התורה, אז הוא שהיה הראש שלהם, הוא הלך נשק את ה... אני זוכר שלמחרת הייתה איזו שרה, שרת חינוך, הייתה ברדיו וצעקה, אתה לא מתבייש לנשק את הרב שליד, אומר, נשקתי והנשק. איך היה אז? זה ביחד. אהבת ישראל ואהבת תורה, חיבור. הרב עליו השלום, אני זוכר, היה אצל הרב מחב"ד, והם, יחד עם הרב שפירה, הוציאו פסק דין שצריך לבוא משיח. הגיע הזמן, אמך, כולם צדיקים. ככה אני זוכר, הייתי נוכח, ראיתי את זה במו עיניי. אחר כך הרב בא לפה, קרא לחכם ישועה בן שושן, אספו 10 חכמים, תלמידי חכמים, דיינים, לא, תגידו, אלא שמחת לא מקדדנה, שיודעים מה זה הלכה, שיודעים מה מותר ומה עשו, והם פסקו, הגיע זמן הגאולה, כי העם צדיק. לא רק סנגוריה סנגוריה להלכה, ושם מי שראה פעם את הכתבים האלה של הדו-שיח של בית הדין, יש שם דו-שיח רציני. לא, בסדר, ותרנות, לא, ממש לא. לא ותרנות, זה לא שייך בכלל. על פי דין מגיע לעם ישראל גאולה. זה דרכם של צדיקים, שהולכים בדרכו של משה רבנו עליו השלום, בדרך של רבי עקיבא, בדרך של ישעיהו הנביא, שיודעים לחבר את שני הדברים האלה גם יחד. גם מצד אחד, אהבת ישראל ומסירות נפש למען עם ישראל, כמו שהרב עשה. מסר את נפשו למען עם ישראל. כך אמר לרבנית, כבר זוכרים את זה. מסר, כמו שהרב סלי עשה. וכולנו יודעים, הרב סלי, גאון ישראל, איזה דבקות בהלכה, בדקדוק, במסירות נפש על עצמו. ועם זאת, סנגוריה גמורה על עם ישראל. כך הרב עליו השלום, ואנחנו, שנמצאים פה בבית המדרש הזה, ושומעים כל אחד במקום שבו הוא נמצא, את דרכו של הרב, יודעים, גם אם אנחנו לא במדרגות האלה, אנחנו ביום הזה, בשבוע הזה, רוצים לקחת לעצמנו משהו מדרכו. שמעתם היום את הרב הנקווה, איזה דברים מפליאים, את הרב יוסי אחי, שמעתם את הרב צדקה, בטח קראתם בספרים. ביום הזה, בשבוע הזה, אנחנו בלי נדר, מקבלים על עצמנו, כל אחד, בביתו, הוא, אשתו, ילדיו, להמשיך את דרך הרב. מה זרעו בחיים? אף הוא בחיים. זרעו זה כל תלמידיו, יהיה רצון שזכותו תגן עלינו ועליכם, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי חנינה בן הקשיא אומר, רק שנייה, יש לנו פה איזו הודעה חשובה.
חזק וברוך, רק כמה הודעות חשובות, בעזרת השם ביום חמישי, יום חמישי בעזרת השם יבוא המשיח, אבל אם לא נזכה, אם לא נזכה לדבר הזה, ביום חמישי העצרת סליחות תתחיל בהר המנוחות בשעה 6:30, יש שם גם סיום השס בעזרת השם, ויהיה לימוד פה בבית המדרש כל הלילה כולו עד הבוקר, זה דבר אחד. ביום שבת קודש, גם כן נתכנס פה ויהיה לימוד משעה 4 אחרי הצהריים משיום שבת קודש פה בבית המדרש. מחר בעזרת השם ביום שלישי יש גם שיעור נשים, יהיה הזכרה לרב פה במקום הזה בבית המדרש לנשים ביום שלישי. בשעה 8:15, פה ביום שלישי, יום חמישי זה בשעה 6:30 ושבת זה בשעה 4. ברוך השם זכינו שיצא שני ספרים על הלכות שבת של הרב זצ"ל מכל השיעורים בכל צופייך שעברו פה בשידור ישיר, וכאן המקום להודות לרב אבי שמידט שעוד כל כך היה תורח בהפצת השיעורים של הרב זצ"ל בחיים חיותו, וגם עכשיו שמכניס את זה שהקדוש ברוך הוא ימלא משלות ליבו לטובה בעזרת השם, בעזרת השם נזכה כולנו לביאת הגואל במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועל מה דיברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקנה ויקרא משיחי. חיי נכון וביום נכון וחיי לכל בית ישראל בהגלה וזמן קרים ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעלם ומי הלוויה יתברך. והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי וקודשה וריחו אלא מכל ברכתה שירתה ושמחתה ונחמתה דאמרן ועלמא ואמרו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידי און ועל כל תלמידי און דאזכין דאורייתא כנשתא דאי באתרא דאי בכל אתר ואתר